שלום, בוקר טוב. שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם.
אתמול חמאס הגישו את תשובתם למתווכים ולישראל על עסקה, כן עסקה, לא עסקה, ועומת ננסה להבין את הפרטים, מה כל צד אומר, אבל עושה רושם שאנחנו רחוקים מעסקה כזו, לפחות לפי איך שזה פורסם.
צריך לחדד, חמאס השיב לא לעסקה. זה בעצם הסיפור.
כן, נתן תשובה שלא בטוח שישראל יכולה לעמוד...
לא בטוח. הוא אמר לא לעסקה. כי מה הוא אומר? הוא אומר קודם כל יציאת צהל מרצועת עזה לחלוטין, הפסקת מלחמה, שיקום עזה, שים לב, ורק לאחר מכן עסקה לחילופי אסירים, כך הוא קורא לזה. מה זה אומר? זה אומר בעצם תעשו, תלכו למתפרה, תכינו שם דגל לבן גדול, תשימו את הדגל הלבן ואז נתחיל לדבר אם בכלל על שחרור חטופים. וזה בעצם הוכיח לך בצלאל שבכל הימים האחרונים ישראל בעיקר דיברה בינה לבין עצמה, או ישראל עם ארצות הברית, ארצות הברית עם קטר, קטר עם ארצות הברית וישראל, אבל כולם מדברים בינם לבין עצמם, בסוף יושב מרצח שהוא בן מוות, יחיא סינואר, והוא זה שקובע את הכללים, והוא זה שאומר, אחרי כל אלפי שעות האלה שדיברו בכל מקום, בארץ, בעולם, אתה יודע, עסקה כזו, עסקה אחרת, פסגת פריז, לא פסגת פריז, בסוף, 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 חמאס עדיין נותן את הטון, ואומר לא.
ובגדול הוא דורש שחרור מחבלים שנשפטו על מעשרי עולם ואת כל אלה שנעצרו מאז תחילת המלחמה. כלומר, כל אלה שהיו שותפים לטבח הנורא, כן. מבחינתם צריכים להשתחרר. טוב, אז אם אלה התנאים, אני מניח שעוד לפני קבינט, גם דעת קהל כאן בישראל לא תאפשר את הדבר הזה.
נכון, אני רוצה גם שתתייחס למשהו, שנתייחס למשהו מטריד שכן פורסם הבוקר בתאגיד, זה שנתניהו נתן אור ירוק, שים לב, נתניהו ראש הממשלה נתן אור ירוק לנצירת האש ברצועת עזה בין שלבי העסקה לשחרור החטופים, והוא לא התקן על כך מראש את קבינט המלחמה. וזאת שאלה שצריכה להישאל. מה בעצם, אתה יודע, אנחנו רגילים לדבר פה עם מומחים צבאיים, כתבנו פרשנים לצבא וביטחון, שמסביר שהאש ירדה פה והאש ירדה שם, וצהל יצא מחלקים ברצועת עזה, אתה מקבל דיווחים שבמקומות מהם צהל יצא.
אבל רגע, בוא נוסיף עוד פרט, להבנתי לפחות לפי הפרסום הזה, זה אירוע שהיה לפני ממש שבועות אחדים, לא בתקופת העסקה הקודמת, אלא ממש בשבועות האחרונים.
שזה מה שמטריד.
זה כשראש המוסד היה בפריז, בפסגת ראשי המודיעין, עכשיו לפני שבועיים.
שזה מה שמטריד כאן, כלומר צהל לא יצא ועצר ונצר את האש בגלל עניין מקצועי, אתה יודע שהצבא החליט שהוא מיצא את
הזמן, ולראש הממשלה אסור להגיד תנצרו את האש עכשיו לכמה שעות.
מותר לו להגיד הכל, לנתניהו מותר להגיד הכל, הוא ראש הממשלה, אבל גם אתה יודע אסור לעשות בלוף על הציבור, אל תבלף את הציבור, אל תשקרו את הציבור, אל תבואו תגידו צהל יוצא בגלל שהוא מיצה את התימון הקרקעי בצפון, אחר כך בדרום הורדנו את הצימות בגלל שמיצינו, פירקנו, השתלטנו, עשינו וכו וכו וכו, כשבסוף אתה מגלה שבעצם הצירה הזאת, נצירת האש שם ברצועת עזה, היא קשורה רק למסע ומתן הזה על עניין החטופים. תבוא ותגיד, זה המצב, זאת המטרה, ולכן צהל יוצא. אל תבואו, תספרו סיפורים אחרים לציבור, כי בסוף, אתה יודע, איך אומרים, סוף דבר הכל נשמע, אז הנה.
כן, בהחלט. טוב, הבוקר המפגינים הגיעו לכרם שלום שוב פעם, מנסים לעצור את הסיוע ההומניטרי, הם הגיעו בלילה האמת, הקימו שם אוהלים כדי לחסום את מעבר ההומניטרי, אני חושב שיש לנו עושה איזה קונצנזוס בין לא מעט אנשים בציבור הישראלי, אבל ההנהגה עוד לא הבינה את זה.
תראה, מי שהתחיל עם זה איתמר בן גביר. צריך לתת לו את הקרדיט בדבר הזה. איתמר בן גביר, סמוטריץ', הם אלו שהתחילו עם הסיפור הזה, שאסור להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה. אתמול שמעתי שגם בני גנץ, גדעון סער, גם הוא אמר שאסור במצב הזה להעביר.
אז אם יש רוב בקבינט, אז מה מונע מהם לקבל החלטה שעוצרים, וזה כחלק מהלחץ על חמאס?
אז הנה, שוב פעם חזרת לנאום אדונט, לנועם אדונט, אותו נאום מפורסם.
אבל מי קובע פה? ביידן או קבינט? מי?
ביידן. איך שלא תעטוף את זה, ישראל מדינה ריבונית, יש כאן ראש ממשלה, יש כאן רמטכ"ל, שר הביטחון, יש פה קבינט קטן, קבינט גדול, קבינט מצומצם, קבינט מלחמה, מה שאתה רוצה. סיכוי לספר סיפורים. ביידן קובע פה את הטון, ארצות הברית קובעת את הטון, שר החוץ האמריקני שמגיע לישראל יכול להיפגש עם הרמטכ"ל לבד, ראש הממשלה יכול לא לרצות, כן לרצות, אבל בסוף אתה רואה שארצות הברית היא זו שמנהלת פה את העסק. כולם מבינים בממשלה עכשיו שהסיוע ההומניטרי, והם אומרים את זה, אתה יודע, חלק אומרים את זה בקול שלהם, חלק פחות, שהסיוע ההומניטרי שישראל מאפשרת להעביר לרצועת עזה עובר לידי חמאס. חמאס שולט שם על הסיפור הזה. כולם מבינים שזה אסור לעשות דבר כזה, וככה אי אפשר להכריע את חמאס. אבל עדיין, עם כל זה שכולם מבינים, ואתה שואל, אם כולם מבינים את זה, מדוע לא אוסרים את זה? כי יש לך את ארצות הברית בתמונה.
טוב, אז מה עושים?
מתפללים.
טוב, זה תמיד בהחלט. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר?
זהו בגדול, בני גנץ אני לא מצליח להבין כל כך מה הוא רוצה. הוא כנראה...
אולי הוא בדרך החוצה? אולי הוא מחפש את כיסא המפלט לצאת?
יכול להיות שהוא רוצה לנסות כשהוא יצא בחוץ כמה מנדטים יהיו לו בסקרים, אני לא יודע. הוא משתעשע ברעיון הזה של ה-40 מנדטים מדומיינים, כן? אין סיכוי שהוא יביא 40 מנדטים, גם לא 30, גם לא 20 דרך אגב. אבל לא משנה. הוא משתעשע ברעיון הזה שהוא הופך להיות מנהיג המפלגה הגדולה ביותר, וזה שיקרון כוח, והוא, אתה יודע, מתעתע במערכת, במערכת הפוליטית. אומר, אל תעסקו בפוליטיקה עכשיו, ישראל מעל הכל, ביטחון ישראל הכי חשוב לי, החטופים הכי חשובים לי, והאיש הזה כל הזמן עושה פוליטיקה. הוא ויאיר לפיד מתחרים ביניהם מי מצטייר, כלומר כלפי חוץ, כלפי הציבור בישראל, כאילו הם דואגים לחטופים, כאילו הם דואגים לביטחון, ובפועל הם עובדים על הציבור בעיניים. הם עושים פוליטיקה על מלא, כל המטרה שלהם זה עכשיו, בוא נגיד ככה, הם רוצים בניצחונה של מדינת ישראל, אבל זה בעדיפות השנייה אצלם, גם אצל בני גנץ, גם אצל יאיר לפיד. הם קודם כל רוצים להחליף את הממשלה, להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואחר כך ינצחו גם שמדינת ישראל תנצח. חס וחלילה, אני לא אומר שהם לא רוצים שמדינת ישראל תנצח,
אבל יש שאלה
אבל
אחרת.
זה בעדיפות השנייה שלהם, העדיפות הראשונה שלהם זה להחליף את הממשלה ולהעיף את נתניהו. זה הסיפור.
ואני לא הבנתי בכלל מה הייתה הדחיפות של ההצהרה שלו אתמול, שתוכננה בכלל לשלשום. מה הוא אמר שם, חוץ מלהגיד שהוא עובר לגור ביד מרדכי ולתקוף את נתניהו? מה היה החשיבות בהצהרה הזו?
לא תמיד הוא קובע, לפעמים יש יוצא תקשורת שהם אלו שקובעים.
אני מזכיר שלפני כמה שבועות הוא לא הגיע להצהרה משותפת עם נתניהו, כי הוא אמר שאין משהו חשוב לומר, והוא לא בא, נכון? פתאום הוא כן הולך לאיזושהי הצהרה כדי לעשות פוליטיקה בתוך המלחמה הזו. טוב, מה אני אגיד לך? שאלו לבריאות. אנחנו נעסוק קצת בפוליטיקה היום, כי זה יום רביעי, וזה היום שלנו עם אבי בלום, ויש עוד מעט בחירות מוניציפליות, ויש גם פוליטיקה לא רק מוניציפלית. אז נעשה את זה גם הבוקר.